שלום וברכה וערב טוב.
שלום וערב טוב, ברוך וברכה.
ברוך תהיה. האתאיסטים, הם בסדר או לא בסדר?
מצוינים.
אתה אומר שהם מצוינים. זאת לא הייתה השאלה, השאלה אם הם בסדר או הם לא בסדר. אז לכאורה האתאיזם זה רע. מה, אתה אומר שאין אלוהים? הרי גידוף זה כלפי אלוהים קיים, אז להגיד שהוא לא קיים זה יכול להיות גידוף עוד יותר גדול. ולכן כותב המהר"ל בספר גבורות השם, בפרק שלם שהוא מקדיש לנושא שבע מצוות בני נוח, הוא מסביר שהאתאיזם זה בכלל גידוף. אבל יש גם צעד הפוך, שהאתאיזם יש בו מעלה. יש מאמר בגמרא, נדמה לי, מה זה היה? כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אז לפעמים יוצא שהכפירה איננה כפירה באמת, אלא ביטוי של אמונה. כלומר, דחייה של רעיונות של אמונה קטנים, והם מקבלים צורה בוגרת. זה האופן שלפעמים הכפירה מופיעה. אני אביא לכם דוגמה. למשל, היה אדם, פילוסוף בשם ז'אן פול סארטר, או בעברית סארטר, שהיה אתאיסט. לפחות באופן מוצהר הוא הצהיר על עצמו כאתאיסט, אבל הוא גם היה אקזיסטנציאליסט. כן? חוץ מזה, הוא כתב ספר, הרבה ספרים. אחד הספרים, האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם. רוצה להסביר שהשיטה האקזיסטנציאליסטית בפילוסופיה היא סוג של הומניזם. וזה הוא כתב קצת אחרי, כלומר בשנות ה-60 נדמה לי. אבל חוץ מזה יש מאמר, שראיון עם סארטר בעיתון 3 שבועות לפני פטירתו, הוא מתראיין על ידי תלמידו היהודי בני לוי, והוא אומר, אפשר להוריד את התיק, פשוט זה מפריע לרעות. כן, הוא מתראיין על ידי תלמידו המבריק מאוד היהודי בני לוי, והוא מסביר שכל השיטות שבעולם נכשלו, ובכלל השיטות שנכשלו גם השיטה שלו. והוא אומר, אנחנו בסכנה של מלחמת עולם שלישית, העולם גרוע, התקווה היחידה שנותרה לעולם זה המונותאיזם של עם ישראל, שמדבר על אמונת הייחוד ועל תחיית המתים בעולם הבא. ככה הוא אומר. האם זה אומר שהוא הפך פתאום להיות מאמין? לא, הוא נשאר אתאיסט, אבל הוא שמח שעם ישראל מייצג אל אחד. במילים אחרות, מה שהוא אומר זה שהאתאיזם איננו אמונה, אלא שהאתאיזם זה סוג של חוויה אקזיסטנציאליסטית. האתאיזם הוא אקזיסטנציאליזם, הוא אומניזם. או במילים אחרות, להגיד אני מאמין באלוהים או לא מאמין באלוהים, זה לא אמירה לוגית, זה גם לא אמירה פילוסופית, זאת אמירה חווייתית. והשאלה היא, מה היא אומרת? כלומר, עבור הגוי סרטר, טוב להיות אתאיסט. הוא מרוצה מזה שעם ישראל מונותאיסט. יש דיבור כזה אצל נעמן. נעמן, שר צבא ארם, אומר, אתה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ. מסביר הרב קוק בממרי ראייה, האמירה אין אלוהים בכל הארץ היא אמירה אתאיסטית. כלומר, זה הטהרה האמונית שאליה הגיע נעמן, שר צבא ארם. אומר, אתה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ. הוא מוסיף, כי אם בישראל. הפירוש, כי אם בישראל. בישראל זה טוב, הם יודעים את אלוהים. אבל צריך להבין מה זה אמונה במשהו. אמונה במשהו, פירוש הדבר, שהנושא שאני מאמין בו הוא קרדינלי לחיים שלי. באופן שאם זה יחסר, החיים שלי מקבלים משמעות אחרת, או אפילו מאבדים את משמעותם. אומר הרב קוק, אצל אומות העולם האמונה באלוהים איננה דווקא חיובית. היא גורמת להרבה בעיות, להרבה בלבולי מוח, להרבה התנהגויות קריקטוריות. אז עדיף לא להאמין מאשר שיאמינו בשטויות. סיפר הרב יהודה ליאון אשכנזי שפעם הוא השתתף בוועידה כלל אירופאית של תנועת הצופים. הוא שסל בתנועת הצופים האירופאית היו כל מיני זרמים, היה גם היו זרמים דתיים, למשל היה זרם של הצופים היהודים, ויש גם זרם של הצופים הנוצרים, ויש גם זרם חילוני. עכשיו יש בניסוח של כשאדם מצטרף לתנועת הצופים יש שבועת הצופה, והיה שם בתוך השבועה שם שמיים, והתנועה הכללית רצתה למחוק משבועת הצופה את שמו של אלוהים, בגלל שאמרו לא כולם מאמינים, למה לבלבל את המוח לצופה שאיננו מאמין באלוהים. וזה היה לדיון בוועידה הכללית. הנוצרים דרשו שלא יורידו שם שמיים, והרב אשכנזי היה בעד להוריד. ואז פנו אליו החבר'ה הנוצרים, אמרו לו, מה קרה לך? אתה הרי אדם דתי, אתה רב. אמר, כן, כשאתם אומרים אלוהים, אני לא יודע לאיזה עבודה זרה אתם מתכוונים. אני מעדיף שלא תזכירו. כך שהמושג של אלוהים הוא צריך באמת הרבה בירור. נשאלת השאלה, האם כשאנשים מדברים על אלוהים, הם יודעים על מה הם מדברים? לרוב, התשובה היא לא. יש מספר פילוסופים שאפשר לספור על כף היד, או שתי ידיים, שכאשר הם מדברים על אלוהים, הם מבינים למה הם מתכוונים. רוב בני האדם מתכוונים לאיזושהי בובה שעדיף שהיא לא תהיה. ולכן השאלה האתאיסטית היא לא שאלה של מאמין או לא מאמין, אלא אופנים שונים של האמונה. אני זוכר שבזמנו השתתפתי בדיון עם ידידי פרופסור קרלו שטרנגר, זיכרונו לברכה, בתוכנית הנקראת הרב והפרופסור. והדיון היה, טוב, היה שם המנחה, והמנחה היה שואל, מציג את הנושא שעליו נדבר היום, ועכשיו אנחנו גם נשאל את הרב ואת הפרופסור מה הם אומרים על אותו הנושא. יום אחד הנושא היה אמונה באלוהים, ואז השאלה הייתה האם יש אלוהים או לא. והמנחה לשמחתי פנה קודם כל לפרופסור שטרנגר ואמר אין. אחר כך הוא פונה הרב שרקי, מה אתה אומר? אמרתי אין. אז הוא אמר, טוב, אז איך ממשיכים את הדיון? כן. עכשיו צריך להבין מה המשמעות של ה-N. מושג ה-N הוא מושג, הוא סוג של יש בעצם. כמו שיש משל בפיזיקה על מסה של אלקטרון, אפשר להגיד שיש מסה ששווה כך וכך, יש גם מסה אפסית, מסה אפס. זה קיים, אבל זה לא קיים, אבל זה אפס. כמו אותו דבר, כשאתה אומר, אין אלוהים, אתה בעצם מדבר על יש, אבל יש בדרגת אפס. אז כך שבעצם המושגים יש אלוהים או אין אלוהים, ספק גדול אם בכלל מבינים על מה מדברים. ספר הזוהר אומר על הפסוק היש השם בקרבנו עם עין, שאבותינו שאלו שאלה גדולה, היש השם בקרבנו או עם עין, כלומר האם השם מתגלה בתוכנו בתור יש או בתור עין. אומר הזוהר שהתשובה עין יותר עמוקה מהתשובה יש, כי היש זה מצד ספירת החוכמה, עין מצד ספירת הכתר, והקדוש ברוך הוא למעלה מזה, למעלה מעין, למעלה מיש, הוא אין סוף ולא נקרא בשם וכו'. אז שואל הזוהר, אז למה נהן שוב היבוא המלאק? שאלו שאלה טובה, נכון? אומר הזוהר, כי הם שאלו בחוצפה. כלומר, האנישה ויבוא המלאק איננה בגלל עומק השאלה הפילוסופית, אלא בגלל הסגנון שלה. שאלו בחוצפה, ולכן בא המלאק. כלומר, כשאנחנו מתחילים לדבר על מושגים מהסוג של יש אלוהים, אין אלוהים, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים מושגים מאוד גבוהים, שהם בדרך כלל למעלה מן ההשגה של רוב בני האדם. כן.
האם הכוונה שאומרים שאין אלוהים זה הכוונה להתערבות שלו בעולם? הרי להגיד שאין אלוהים
בשביל זה
שיש והוא לא
קשור,
הוא
מנותק
מהעולם.
אפשר גם להגיד את זה. אפשר להגיד שהאמירה אין אלוהים עניינה שלילת ההשגחה. בסדר? אפשר גם להגיד את זה. השאלה מה מתכוון? כל אחד, אני חושב שכל אתאיסט יש לו אופן אחר להיות אתאיסט. כן? כלומר, אבל יש גם הנקודה הזאת, לומר בעצם אין השגחה. ולכן הרבה פעמים הוויכוחים הסוערים מסביב ליש ואין, כמו אדוני המשורר זיכרונך לברכה של שולי רנד, אתה אמרת יש, אני אמרתי יש, אתה אמרת אין, מה? כן, השאלות האלה צריך לברר מה התקפות שלהם, מה הם בדיוק באים לומר. כי באמת ברגע שאנחנו מדברים על אלוהים, אנחנו מדברים מעבר להשגת האדם, ולכן האמירה אין יש בה הרבה טהרה. היא באה לשלול כל מיני הגדרות מצחיקות, קריקטוריות, מטופשות שבני אדם אומרים. עכשיו, האמירה אין גם היא לא נכונה. כלומר, מי שאומר אין אלוהים, במידה מסוימת צודק יותר ממי שאומר יש, אבל גם הוא לא צודק. מדוע גם הוא לא צודק? כי הוא, זה כמו שלשאול, מה הצבע של הזכוכית, מה הצבע של הטעם המתוק, מה הצבע של המתיקות? אז אחד יגיד המתיקות היא ירוקה, השני יגיד המתיקות היא לא ירוקה, היא כחולה, ואז בא מישהו שלישי אומר אתם בכלל יודעים על מה אתם מדברים, במתיקות לא שייך צבע, לא כחול ולא ירוק. אז שניהם פונים אל המאיר ואומרים לו אז אם כוונת לומר שהמתיקות היא שקופה, זה גם לא נכון, כי שקוף גם זה צבע, זה הצבע האפסי, אבל זה צבע. אבל מה שהתכוון המאיר לומר לשני המתווכחים, אתם בכלל לא יודעים באיזה מושגים אתם מדברים. למתיקות אין צבע, כי המושג צבע לא שייך למתוק ומר. ברור? אז בעצם אנחנו כאן דנים בשאלת המלפפון. כן, שאלת המלפפון, האם המלפפון הוא יותר ארוך או יותר ירוק? מה התשובה אגב? הוא ירוק גם לרוחב, ולכן הוא באמת יותר ירוק, נכון? זה נכון. כן, אין אלוהים זולתך, נכון, אין אלוהים. עכשיו כשאני אומר אין אלוהים, זה כוונה אני בא לשלול עבודה זרה. זולתך, אני לא אמרתי מי אתה בכלל, לא הגדרתי. כן? זה למעלה מכל ההגדרות. עכשיו, תגידו, אבל אתה שולל את דברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא המציא כל נמצא. אז אומר יש, ויש גם בסידורי התפילה, אני מאמין באמונה שלמה שיש מצוי ראשון וכו', נכון? אז מה אתה, הרב שרקי, מבלבל לנו את המוח? אתה אומר שזה לא נכון להגיד יש. הנה הרמב״ם אומר יש. תשובה, הרמב״ם בעצמו אומר שמה שהוא כתב במשנה תורה זה לא באמת. איפה נראה את זה? בלימוד של היום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נדון. טוב, אני קורא כאן בחלק ראשון של מורה נבוכים, פרק נ"ה, במהדורת הרב קפח, זה בעמוד פ"ז. מה קרה? בוודאי. היום זה היורצייט, כן. נכון? של הרמב״ם. כן, כף בטבת. אתם רואים, זה השגחה נפלאה. בדיוק ביום של פטירת הרמב״ם יש שיעור במורה נבוכים. לא יאומן.
השאלה אם הרמב״ם נמצא או נמצא.
יפה מאוד. אז זה בעצם, הדברים יהיו גם לעילוי נשמת הרמב״ם. בסדר. השאלה אם הוא יסכים למושג עילוי נשמה. טוב, בואו נקרא עכשיו במהדורת הרב קפח, עמוד פ"ז. יואר גם שזה גם יום ההילולה של רבנו אביר יעקב, רבי יעקב אבו חסירה עליו השלום. כבר קדם לנו בכמה מקומות במאמר זה שכל מה שמביא להגשמה חובה בהחלט לשלול אותו ממנו. כן, אלוהים אין לו גוף, אבל לא רק שאין לו גוף, גם כל המושגים שמשתמע מהם שיש לו גוף גם הם לא נכונים. וכן לשלול ממנו כל התפעלות. מה זה התפעלות? אני מקבל רשמים. אלוהים לא מקבל רשמים. לקבל רשמים זה להיות עם חיסרון, כי כל ההתפעלויות מחייבות שינוי. למשל, אם אני עכשיו הייתי שמח, עכשיו אני עצוב, הייתי עצוב, עכשיו אני שמח, זה התפעלות, זה שינוי. אלוהים אין לו שינוי, חס ושלום. ושהגורם לאותן ההתפעלויות זולת המתפעל, בלי ספק. כלומר, מי גורם לי להתפעל? למה אני עצוב או שמח? יש גורם חיצוני שעשה אותי שמח, עשה אותי עצוב. אז ההתפעלות באה מזולת המתפעל. ואילו היה התעלה, מתפעל, באיזה אופן מאופני ההתפעלות, היה זולתו הפועל בו והמשנה אותו. אז מה נגיד שאלוהים הוא אדיש? אם הוא לא מתפעל הוא אדיש. זו אותה טעות כמו השקוף. כן, אדיש זה שייך למושגים של התפעלות. הוא לא מתפעל. לא שייך בכלל להגיד הוא לא מתפעל. הוא למעלה מהגדרות האלה. וכן חובה בהחלט לשלול ממנו כל היעדר, ושאין שום שלמות נעדרת ממנו פעם ומצויה פעם אחרת. לפי שאם נניח את זאת, יהיה שלם בכוח. מה זה בכוח? בפוטנציאל. וכל כוח נצמד לו היעדר בהחלט. וכל שיוצא מן הכוח אל הפועל, הכרחי שיהיה לו מוציא זולתו, מצוי בפועל שהוציאו. אז כלומר, אי אפשר שאלוהים לא נפעל משום גורם חיצוני לו. ולפיכך חיובי, כלומר מוכרח, שיהיו כל שלמויותיו מצויים בפועל, ולא יהיה לו מאומה בכוח כלל. למשל, אני לפני שלמדתי את לוח הכפל, לא ידעתי את לוח הכפל. האם זה נקרא שלא ידעתי אותו בכלל? לא, ידעתי אותו בכוח. הרי היה שאחר כך למדתי ואני יודע את לוח הכפל. 2 כפול 3. טוב, אני למדתי את לוח הכפל. בסדר. עכשיו, אם כן, יוצא שלפני שלמדתי אותו, לוח הכפל היה ידוע אצלי בכוח. אחרי שלמדתי, הוא הפך להיות בפועל. אצל הקדוש ברוך הוא אי אפשר להגיד שמשהו יוצא מן הכוח אל הפועל. פתאום מגיע לקדוש ברוך הוא ידיעה שלא הייתה לו. אי אפשר להגיד דבר כזה. הוא יודע הכל, כל השלמויות בו בפועל. וממה שחובה בהכרח לשלול ממנו, גם הדימוי באיזושהי מילה נמצאים, וזה דבר שכל אחד חשב עליו. הוא כבר בער בספרי הנביאים שלילת הדימוי ואמר, ואל מי תדמיוני ואשווה. אי אפשר. ואמר, ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו. ואמר, מאין כמוך השם. וזה הרבה. כלומר, הנביאים כבר הרגילו לזה שאי אפשר לדמות שום דבר לאלות. איך הרמב״ם יענה לתפילה? יסביר שהקדוש הוא עונה לתפילה. הוא יגיד, התפילה משנה את העולם, ולכן התפילה נענית.
מתפלל
לשם, ודאי. מה? התפילה אל השם משנה את העולם. התפילה אל השם משנה את העולם, לכן ממילא העולם משתנה לטובה. כי התפילה אל השם זה ההכרה באלוהות, וההכרה באלוהות מרוממת את האדם, כי ככל שיש יותר ידיעת אלוהות יש יותר השגחה. לפי מה שמבואר בחלק ג' בפרק י' ח', שההשגחה היא פונקציה של ההשכלה של האדם. ככל שאתה משכיל את השם יותר, אתה יותר מושגח. בסדר? טוב. וזה הרבה נמצא, לכן באמת הרמב״ם היה מתפלל, כן? אני רוצה לציין, הרמב״ם לא רק שהתפלל, כתב סידור תפילה. כן? כלומר, אפשר לחשוד בו שהוא לא יודע מה זה תפילה.
כל שם המטרה של התפילה זה להעלות רמת ההשגחה
שלי. יפה. התפילה מעלה את רמת ההשגחה. אם האומה הישראלית, שכל כולה עניינה להפיץ את דבר מציאות השם בעולם ודעת השם האמיתית, נמצאת בסכנה, אז צועקים אל השם והוא עונה. כן, כי הרי ההשגחה באה כפונקציה של ידיעת השם. נמצא כלל הדברים שכל דבר המביא לאחד מארבעת האופנים הללו, כן, דימוי, התפעלות, הגשמה וכו', וחיסרון, היעדר, כל הדברים האלה חובה בהכרח לשוללו ממנו בהתאם להוכחה הברורה, והם כל מה שמוביל אל הגשמיות, או מה שמוביל להתפעלות ושינוי, או מה שמוביל להיעדר, כגון שאילו דבר בפועל, ואחר כך יצא לפועל, או מה שמוביל לדימוי איזשהו מברואה. זה ארבעת הדברים שהוא אמר. ואלה מכלל תועליות מדעי הטבע בידיעת השם, לפי שכל מי שאינו יודע אותם המדעים, לא ירגיש מגרעת ההתפעלויות. כלומר, למה צריך ללמוד מטאפיזיקה, פיזיקה וכו'? כדי למה ללמוד לוגיקה? כדי להבין מדוע הדברים האלה הם חיסרון באלוהות. כן. ולא יבין עניין מה שבכוח ומה שבפועל, ולא ידע חיוב היעדר לכל מה שבכוח, ושמשהו בכוח גרוע מן המתעורר ליציאת אותו הכוח אל הפועל, וגם המתעורר גרוע ביחסו אל הדבר אשר מחמתו נתעורר כדי שימצא בפועל. ואם ידע כל הדברים הללו ולא ידע אם בהוכחותיהם, הרי לא ידע את הפרטים שהם חיוביים מן ההקדמות הכלליות הללו, חיוב הכרחי. כלומר, אתה צריך ללמוד לא רק שזה נכון, אלא למה זה נכון. ברגע שאתה תלמד למה זה נכון, אתה תבין שאי אפשר לייחס לקדוש ברוך הוא לא דימוי ולא היעדר ולא יציאה מן הכוח אל הפועל ולא גשמות. ולפיכך לא תהה אצלו הוכחה במציאות הבורא, ולא בחיוב שלילת כל הסוגים הללו ממנו. ואחר שהקדמתי הצעה זו, החל בפרק אחר אבאר בו ביטול מה שחושבים סוברי התארים העצמיים לו, וזה לא יבינהו אלא מי שכבר קדמה לו ידיעה בתורת ההיגיון ובטבע המציאות. כלומר, אתה רוצה להגיע לדבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא, תלמד לוגיקה וטבע. אם תלמד לוגיקה וטבע, טבע המציאות, אתה תגיע בסוף להגיעת הוכחת מציאות השם וסילוק כל מה שצריך לסלק ממנו. אופטימי מאוד, לא? טוב. מה יעשה הרמב״ם עם הניסים? הניסים לא פועלים לפי טבע המציאות. מה יעשה הרמב״ם עם הנבואה? הנבואה היא לא פועלת לפי תורת ההיגיון. אז מה יגיד הרמב״ם על זה? תעלומה. טוב, פרק נ"ו. אני אומר, הסגנון של ספרי הנביאים איננו סגנון פילוסופי. זה מה שאומר מלך כוזר לפילוסוף. שם הוא אומר, אתה מדבר דברים יפים, הבעיה היא שספרי הנביאים מדברים בסגנון אחר. ואז זה נשמע כאילו שהקדוש ברוך הוא מסר בידינו ספרים המתאים אותנו. בסדר?
זה לא אנסי, לא נביא.
מה? מה? ספרי הנבואה נותנים לנו לחשוב שהקדוש ברוך הוא מתפעל מהבחיות שלנו, או הוא שמח במעשינו הטובים, ואפילו נראה שהוא יורד או עולה, יורד על הר סיני, עולה מעל אברהם, כל מיני ביטויים של הגשמה, ועוד כל מיני ביטויים של דימוי בדמותו כצלמו. אז זה נכון, לכל אחד מהביטויים האלה יש לרמב"ם הסבר, אבל נראה שצריך לומר שיש הבדל בין האופן שבו המושגים האלה נחוו בתקופת הנבואה לבין איך שהם נחווים בתקופה שאחרי הנבואה. בסדר? טוב, נצטרך להתמודד עם זה. שאלת מהות הניסים, למשל, הרמב״ם יש לו הרבה עריכות בנושא הזה. אני בכוונה משאיר את השאלות פתוחות. אני אוהב לשאול שאלות. כן, כדאי לעשות פעם אולי איזה מוזיאון לשאלות, במקום מוזיאון לתשובות. טוב, פרק נ"ו. פעם מישהו אמר לי, יש לבן שלי שאלות, בן 15, יש לו הרבה שאלות, האם כדאי לשלוח אותו לסמינר של כמה ימים ששם נותנים תשובות? אמרתי, השתגעת? הרי הבן שלך רוצה שאלות, אם תיתן לו תשובות לא יהיו לו שאלות. הוא בשלב בחיים שבו הוא זקוק לשאלות. מה עם התשובות? סבלנות, זה יבוא. אבל יש שלב שבו האדם רוצה להרגיש את הלגיטימיות של השאלה. ככל שאדם יודע יותר לשאול שאלה, יש להניח שהתשובה שהוא יקבל בסופו של דבר תהיה יותר עמוקה, יותר אמיתית. בסדר? לכן לא להיבהל משאלות, אדרבה, שאלות זה טוב. השאלות זה מראה שהאדם מתחיל להבין משהו. פרק נדבב. דה. זה טוב, אמיתי, זה הערה בפדגוגיה מה שאמרתי עכשיו. אז תזכרו, בהגדה של פסח יש שם ארבעה בנים, שלושה שואלים שאלות, מצוין. חכם, מה הוא אומר? רשע, מה הוא אומר? תם, מה הוא אומר? יש אחד שלא יודע לשאול שאלות. אז מה צריך לעשות? ללמד אותו לשאול. כן? את בטח לא, כלומר, ללמד אותו לשאול שאלות. במקום לתת לו תשובות. פרק נדבב. דה. עכשיו, מה שהתחלתי לדבר לפני כן, על המלפפון והמתיקות והשקיפות, כל המושגים האלה, מאיפה לקחתי אותם? מפרק נדבב. לכן דיברתי על זה. דה. כי הדימוי, כן, אתה מדמה שני דברים. מה זה אומר? הוא יחס מסוים בין שני דברים. וכל שני דברים שלא ישוער ביניהם יחס, כך לא יצטייר ביניהם דימוי. וכן, כל שאין ביניהם דימוי, אין יחס ביניהם. טוב, זה סינית, נכון? אז הרמב״ם דאג ללמד אותנו סינית, המשל בכך, שאין לומר, החום הזה דומה למראה הזה. כן, החום הזה ממש ירוק. זה לא נכון. אין שום קשר בין החום או הקור לבין הירוק. למרות שעל דרך הדימוי אומרים צבע חם, צבע קר. אבל זה לא שאם תשים מתחום על הצבע, אז יהיה לך טמפרטורה אחרת. ולכן אומר הרמב״ם, אין לומר החום הזה דומה למראה הזה, ולא הקול הזה דומה למתיקות הזו. וזה דבר מובן מאליו. וכיוון, עכשיו יש פה בעיה, במילה מאליו, יש פה יוד אחרי האלף. נראה לי שהיוד הזאת אין לה מקום. טוב. וכיוון שהיחס בינינו לבינו יתעלה, מסולק. כלומר, בינו ובין כל שזולתו, כן, הרי אמרנו שתארי היחס לא שייכים באלוהות, נתחייב גם סילוק הדימוי. ודע שכל שני דברים שהם תחת מין אחד, כלומר שתהיה מהותם יחד אחת, אלא שהם שונים בגודל ובקוטן ובחוזק ובחולשה ובכיוצא בך, הרי הם יחד דומים בהחלט, ואף על פי שהם שונים באופן שוני זה. למשל, מה ההבדל בין אדם לחמור? יש דמיון. מה זה חמור? זה חיה קצת חכמה. מה זה אדם? זה חמור מאוד חכם. כלומר, בסופו של דבר, בין החמור, בין השכל של החמור לשכל של האדם יש קשר. זה נקרא דימוי. ברור? מובן מה שאני אומר? לא, לא ברור? לא בסדר. כן, זה מסביר אם כן, שהחוכמה האנושית איננה ביחס לאמת יותר גדולה מחוכמת החמור. זה ידוע. יש שאלה בהלכה על שילוח הקן. אם אני מוצא קן על הארץ או על עץ, לפי ההלכה יש מצוות שילוח הקן. אם אני מוצא קן בראשו של אדם, האם יש מצוות שילוח הקן או לא? הגמרא שואלת, נכון? שואלת, מצא קן בראשו של אדם. איך זה קורה? כנראה בסוף פורים, בן אדם עם כובע רחב שוליים, נרדם הרבה זמן, בינתיים באו הציפורים, עשו שם איזה קן על הכובע, המקסיקני שלו, ואז בינתיים האם הטילה כמה ביצים, אני עובר ליד הבן אדם הזה, מי אמר לי ששם הבן אדם? הנחירות שלו, והשאלה האם יש מצוות שילוח הקן על קן כזה. אומרת הגמרא כן. מדוע? משום שראשו של אדם גם זה אדמה, שנאמר ואדמה על ראשו. זאת אומרת, מסביר המהר"ל מפראג, כל חוכמת האדם שנמצאת בראשו בסופו של דבר גם היא אפר, גם היא בסופו ביחס לאמת היא לא יכולה להשיג את האמת, כי החוכמה של אדם תלויה בחושים. אז זה שגם האדם זה אדמה. ולמה דיברתי על זה? בגלל הדימוי, כן, שאנחנו מדברים על דימוי, כן, בין האדם לבין החמור יש דימוי. אומר הזוהר, חמור ראשי תיבות חכם מופלג ורב רבנן, נכון? חמור וראשי תיבות חכם מופלג ורב רבנן, כן? אפילו היה מלך חמור רבי, כן? זאת אומרת שהוא היה אדם מאוד חכם, כן? כתב חוקים והכל, כן? המשל בכך, עכשיו אמר הרמב״ם, במקום להביא את המשל של החמור ולאדם, הוא מביא משל פחות פרובוקטיבי, לכן לא הבאתי אותו בהתחלה, הבאתי קודם כל מה שאני אומר. כן. המשל בכך, שהחרדל, חרדל הכוונה גרגיר, גרגיר חרדל, וגלגל הכוכבים הקבועים דומים, כן? גלגל הכוכבים הקבועים דומה? במה זה דומה לחרדל? הוא אומר, דומים בשלושת הממדים. כלומר, יש אורך, גובה, רוחב. בסדר? זה יש בכל גוף חומרי, יש שלושה ממדים. אז גם בחרדל יש שלושה ממדים, וגם בגלגל של הכוכבים הקבועים, גם שאף על פי שהוא ענק, גם שם יש שלושה ממדים. אומר לנו הרמב״ם, דומים בשלושת הממדים, ואף על פי שזה בתכלית הגודל וזה בתכלית הקוטן, עניין מציאות הממדים בהן אחד. וכן עוד דוגמה, אדונג המותח בחום השמש וביסוד האש דומים בחום, ואף על פי שאותו החום בתכלית החוזק והחום הזה, והחום הזה בתכלית החולשה. אם אני לוקח דונג ממיס אותו בשמש, הוא לא מאוד חם, הוא קצת חם. לעומת זה, אם אני ממיס אותו באש, הוא רותח. אז זה חם וזה חם. אף על פי שזה ממש לא דומה, אבל זה קצת דומה. אלא שעניין התגלות האיכות הזו בהם יחד שווה. וכך היה ראוי שיבין מישהו בדעה, שיש שם תארים עצמיים יתואר בהם הבורא, והן שהוא מצוי וחי ויכול ויודע. כלומר, אם אתה אומר על הקדוש ברוך הוא שהוא מצוי וחי ויכול ויודע, כתוב גם רוצה, ורוצה, נכון, נכון, ורוצה. חמישה דברים. אם אתה אומר את חמשת הדברים האלה על אלוהים, אתה בעצם משווה אותו לשאר הנמצאים, כי יש נמצאים שרוצים והם יכולים והם חיים וכו', ברור, ומצויים. למשל, האם הכיסא מצוי? תשובה, כן. האם אלוהים מצוי? תשובה, כן. אם כן, יש דמיון ביניהם, שניהם מצויים. אי אפשר להגיד דבר כזה. יוצא שפה הרמב״ם חוזר בו ממה שהוא אמר בהלכות יסודי התורה, שאלוהים מצוי. אומר, לא, אל תחשוב שהוא מצוי, כי להגיד עליו שהוא מצוי זה להקטין אותו. אגב, יש משהו דומה אצל רבי נחמן מברסלב. אומר, אלוהים שאין עליו קושיות, זה אלוהים קטן. כי אלוהים שאין עליו קושיות, אז הוא מסתדר עם התבונה שלך. אם הוא מסתדר עם התבונה שלך, הקטנת אותו לממדים שלך? קצת יותר גדול, אבל סך הכל, בממדים שלך. כן? ורוצה, שאין אותם עניינים מתייחסים אליו ואלינו בעניין אחד, ויהיה השוני בין אותם התארים ובין תארינו ביותר גדול או ביותר שלם או ביותר תמידי או ביותר יציב, עד שתהיה מציאותו יותר יציבה ממציאותנו, וחייו יותר תמידיים מחיינו, ויכולתו יותר גדולה מיכולתנו, וידיעתו יותר שלמה מידיעתנו, ורצונו יותר נעלה מרצוננו, והגדרה אחת כוללת שני העניינים כפי שמדמים אלה. זה מזכיר קצת את היומרה של ברוך ספינוזה. ברוך ספינוזה יש לו ספר נפלא, הנקרא ספר המידות. מה הוא כותב שם? הוא מסביר הכל. הכל הוא מסביר, כולל את אלוהים. גם אלוהים שם מוגדר, וגם הוא מוסבר. כלומר, אז מי בעצם פה הסופר אלוה? ספינוזה, התבונה של ספינוזה. כלומר, יש דיקטטורה של התבונה, שמקיפה את כל המצוי. יש דבר דומה בספר בראשית. ההבדל בין הברכה של עשיו לבין הברכה שקיבל יעקב. הברכה שקיבל עשיו, ברכה שלמה. משמני הארץ יהיה מושביך ומיטה לשמיים מעל. קיבלת הכל. הכל. יוצא לפי זה שאין בעולמו של עשיו שום חיסרון. הוא שלם. עד כדי כך, מסביר המהר"ל, עשיו בגימטריה שלום. הוא שלם לגמרי. הוא זה שכופה את השלום בעולם. הוא בעצם השלום הרומי, פקס רומנה.
מה?
אני מדבר על הפסוק הזה. בסדר? בגלל שיש אחיך אז יש בעיה. אבל מצד עולמו של עשיו, זה נפלא, משמני הארץ. אומרים חז"ל, מה זה משמני הארץ? איטליה. תקראו את וירגיליוס. איטליה, מקום, מה זה עשיר, דשן ושמן, שמח, לא חסר כלום באיטליה. משמני הארץ יהיה מושביך ומיטה לשמיים מעל. ואז מה אפשר להוסיף? שום דבר. אין מקום להוסיף כלום, כי הכל מלא. אצל יעקב, וייתן לך האלוהים מיטה לשמיים ומשמני הארץ. איך מתחילים משפט בוו? וייתן לך. ככה מתחילים משפט? מה? זה לא וווה היפוך, זה וווה חיבור. אז אמרו חז"ל, ייתן ויחזור וייתן. אז מה זה אומר? בפעם הראשונה שהוא נתן, הוא לא נתן הכל. עובדה שהוא חוזר ונותן. בעצם עולמו של יעקב הוא עולם חסר כל הזמן. עולם שבו אף פעם אתה לא מקיף את הכל. זאת אומרת, שאם הייתי רוצה לצייר באופן גיאומטרי את עולמו של עשיו ספינוזה, הייתי מצייר עיגול. בעולם של יעקב זה כמו בלון שכל הזמן צריך לנפח אותו. כל פעם הוא בסכנה של התרוקנות. אבל אם אני מנפח, הוא מתמלא. ייתן ויחזור וייתן. זאת אומרת שהעולם של יעקב יש לו ענווה. איננו מתיימר להקיף את הכל. יש הסבר יפה של הרב אשכנזי על דברי רבי יהודה הלוי בסליחה של ישן אל תרדם. הקץ לראות שמיו ואת מעשה אצבעותיו. הקץ לראות שמיו, השמיים שלו, לא את שמיך. השמיים הם לא שלך, השמיים הם שלו. ואתה בא לראות את שמיו, לא את אתה לא מקיף את השמיים מלמעלה. ואם אתה חושב שהקפת את השמיים, פתאום אתה מגלה שיש שמי השמיים. כן, משמי, שמי קדם. כלומר, אתה אף פעם לא מגיע עד השורש. כן, בבקשה, דבר, נא.
בהקשר של הרב אשכנזי, הוא גם אמר שאלוהים זוכרים את רגע הלידה, הנשימה הראשונה, לא היה
תהיסט אחד. יפה. יפה, יפה מאוד. כן. השאלה מה זה הנשימה הראשונה? האם זה הנשימה הראשונה של הילד שעכשיו נולד, או זה הנשימה הראשונה של נשמתו? ויפח ואפיו נשמת חיים. טוב, אני ממשיך ברמב״ם. אין הדבר כן כלל, כי המושג יותר מ, כלומר יותר גדול מ, יותר יפה מ, יותר חזק מ, אינו נאמר אלא בין שני דברים, בין דברים שיאמר עליהם אותו העניין, פחות או יותר. וכיוון שהדבר כן, נתחייב הדימוי. ולפי שיטתם, שהם סוברים שיש שם תארים עצמיים. כן, בעלי התארים אומרים שאלוהים, אפשר להגיד עליו, שהוא מצוי, חי, יכול, יודע ורוצה. אז שם סוברים שיש שם תארים עצמיים, הרי כשם שחיובי שתהיה עצמותו יתעלה בלתי דומה לשאר העצמים, כך היה ראוי שיהיו תאריו העצמיים כפי שהם חושבים בלתי דומים לשאר התארים, ואין הגדרה אחת כוללתם, ולא כן עשו, אלא חושבים כי הגדרה אחת כוללתם ושאין דמיון ביניהם. אם אתה אומר שאלוהים הוא חי, אבל לא בחיים, שהוא חכם ולא בחוכמה, זה בסדר. אבל אם אתה אומר הוא חי יותר מהחיים שלנו והוא חכם יותר מחוכמתנו, אתה טועה. זה בעצם מה שהזוהר אומר, אנת הוא חכים ולאו בחוכמה, אנת הוא מבין ולאו בבינה. כן, הנה נתבהר למי שמבין עניין הדימוי, שאיננו אומרים עליו יתעלה ועל כל שזולתו מצוי כי אם בשיתוף. וואו, זה המשפט העיקרי פה. כשאתה אומר על אלוהים שהוא מצוי, זה מילה שאין לה שום קשר למה שאתה מבין כמצוי. יוצא שכל אלה שאומרים שאלוהים מצוי, טועים. והם מזמינים את התגובה האתאיסטית שאומרת זה לא נכון. גם האתאיסט טועה, כי הוא חושב שהוא יודע שאלוהים לא מצוי. נו באמת, אתה לא מבין על מה מדובר. לא מצוי ולא לא מצוי. זה האמת. יוצא אומר הרב קוק בארפילי תואר, שזה קובץ ב', ביחס לאלוהות המוחלטת, מצוי ולא מצוי זה אותו דבר. אבל ביחס למוסר, מצוי עדיף על לא מצוי. בוא נגיד זה אחרת, עדיף לא לדבר על מציאות השם, אפשר עדיף לדבר על התגלותו. כלומר, אל תגיד שאלוהים קיים, אבל תגיד שהוא מדבר. זה אפשרי. בסדר? אז זה מה שהוא אומר כאן. כן.
כל אנשים שמתחתים את השאלוהים, אין אלוהים, לא מתכוונים במובן של העצמי. מתכוונים, האם צריך להתנהל לפי זה שיש אלוהים?
נכון. אבל זה כבר לא שורש, אבל זה כבר לא האמונה השורשית. זה אמונה נגזרת. כן? זאת השאלה. כלומר, האם אתה יכול לדבר על זה שהחוויה הנבואית היא עובדה היסטורית מתועדת? האם זה נכון או זה לא נכון? זאת השאלה האמיתית. כן. כן, אז על זה
מגיע לאביך. אביך היה יותר קרוב לאלוהים.
כן, יש יפה, אתה צודק, אבל יש כאן שני פירושים לפסוק הזה עצמו. דע את אלוהי אביך ועובדהו. יש פירוש של הפילוסופים, יש פירוש של המקובלים. הפילוסופים אומרים דע, אתה צריך להשתמש בשכל לאלוהי אביך ורק אז עובדהו. והמקובלים אומרים לא, דע את אלוהי אביך ועובדהו. כלומר, השאלה אם אתה מתחיל מהמסורת או מהשכל. בסדר, זה בעל חובות הלבבות, הוא הלך קודם כל על התבונה. הוא טען שזה שבתורה לא, שלא מצאנו שאמונות נובעות מהכרעה של הסנהדרין. כלומר, במה להאמין, אומר בעל החובות הלבבות, רבנו בחייה אבן פקודה, אומר זה תלוי בשכל. אם אתה תלך עם השכל עד הסוף, אתה תגיע לאמונה אמיתית, ואל תסתמך על שום מקור. כן? כלומר, לפי בעל חובות הלבבות, השכל מחייב שיש אלוהים, ושהוא אחד ושאין לו גוף, וכל מי שחושב אחרת, סימן שהוא לא יפעיל את שכלו עד הסוף. כך טוען בעל חובות הלבבות. כן, לעומת זה, יש מגדולי ישראל שאמרו, הוא מגזים בעל חובות הלבבות, תלמד כוזרי במקומו. מלפניו, כן. והאלוהים עשה שיראו מלפניו. זה נכון. זה נכון שזה כתוב בקהלת. מה?
כל אדם מרגיש את זה,
ברוב
העולם,
95% אתה צודק. זאת אומרת, אבל זה אומר שהאמונה איננה תלויה בהכרעה שכלית. כלומר, רוב בני אדם שמאמינים באלוהים, הם לא עשו מחקר פילוסופי ובדקו את הראיות לכאן ולשם, ואם בכלל אפשר לדבר או אי אפשר לדבר, הם לא דיברו על זה. הנביאים הם גם לא הגיעו למסקנה שיש אלוהים על פי השכל, פשוט אלוהים דיבר איתם.
זה היה חווייתי,
זה היה חוויה, חוויה של ההתגלות. חוויית ההתגלות היא יותר גדולה מהחוויה השכלית. כן, מה ההבדל בין הנביאים למאושפזים באיפה? בכפר שאול. קודם כל כולם בני אדם, זה דבר אחד. דבר נוסף, המאושפז בכפר שאול שאומר שהוא נביא ועל פי זה מתחייב שהוא יעשה כך וכך, הוא צודק, מבחינתו הוא צודק. אבל מכיוון שההתגלות שהוא טוען אליה לא הייתה אליי, אז אני מתייחס אליו כאל משוגע. הוא בשבילו, אני המשוגע שאני לא מוכן לשמוע לו. בסדר? עכשיו, לגבי הנבוא... מה?
ההתגלות של הושע, איפה אתה חושב אותה?
מה?
ההתגלות של הושע...
יפה, מה שאין כן, ההתגלות שעם ישראל זכה לה היא התגלות קולקטיבית. אלוהים דיבר עם כולנו. מכיוון שדיבר עם כולנו, זה מאמת את נבואת משה. כיוון שזה מאמת את נבואת משה, זה מאמת את כל הנביאים העומדים בתנאים שהציב לנו משה כדי לבחון מי הוא נביא אמת. אתה איתי?
אני איתך, אבל זה...
אבל מה? מה, מה, מה לא טוב?
זה עדיין לא פותר את הסיפור.
למה זה לא פותר את הסיפור?
כן, כן. לקחת איזשהו קודש שמביא, הכנסת אותו איזשהו קודש, אתה אומר, אלה בסדר, כל השאר לא בסדר.
נכון. מה הבעיה? אם מישהו אומר לך, תשמע, אתה צריך לקפוץ פעמיים על רגל ימין ועוד פעם אחת על רגל שמאל כל בוקר. ולמה? כי אלוהים אמר לי להגיד לך את זה. בסדר? אתה תשמע לו או לא?
לא.
אולי אלוהים אמר לו? נו, ואז מה? אז למה אתה לא שומע לו? לא, התשובה היא, אני אגיד לך למה אתה לא תשמע לו. כי אלוהים דיבר איתו אולי, אבל איתי הוא לא דיבר. אם אלוהים היה רוצה שאני אעשה את זה, הוא היה אומר לי. נכון? אז עכשיו אני מסביר לך. אני צריך לקבל רק נבואה שיש לי ודאות שהיא אכן אמת. איך אני יודע שהיא אמת? נבואת משה היא היחידה שאני יודע שהיא אמת, בגלל שאלוהים אמר לי להאמין למשה.
ואני שואל,
הוא
לא
מדבר
משה, אני שואל לגבי כל השאלה.
עכשיו, משה, שאני כבר יודע שהוא אומר את האמת, אמר לנו איך לבחון נביאים. יוצא שהאמונה שלי בהושע איננה בגלל שהושע משכנע, אלא בגלל שמשה משכנע להאמין להושע. אתה איתי?
כתוב וירא חן משוגע. כתוב?
יפה. עכשיו, אני רוצה פה להעמיק בזה. הרמב״ם בעצמו כותב בהלכות יסודי התורה, שיכול להיות שהנביא משקר, אבל לא אכפת לי. משה אמר לקבל את דברי הנביא המשקר הזה. אז מצד האמונה במשה, אני מקבל את דברי הנביא. לא מצד שהנביא משכנע.
אתה מקבל את האפשרות שיש לנו שקרה נבואה, בגלל שפעם אחת לעם ישראל הייתה חוויה כזאת.
נכון.
ומשה רבנו במסגרת חוויה הזאת אומר, אלה כללי המשחק.
נכון.
וכל מי שמע על כללי המשחק האלה, נכנס למועדון.
נכון, יפה. הבנת אותי מצוין. מה רע בזה? מה? לא, לא, אני רוצה שנגיע למה כן, למה לא. אתה יודע, זה לא מתיישלב לי על הלב, זה לא טענה. אני רוצה להבין את הקושיה.
במקרה את המושג לא בטוב בעין?
לא.
יש מושג, זה לא בא לי טוב בעין.
לא בטוב לך בעין.
בלי להסביר, בלי את היכול, אתה ממש...
תשמע, אתה פה בשיעור, אנחנו מדברים על שכל פה. כן, אז עכשיו אני רוצה להבין. הרי, בוא נראה איזה חוליה חלשה בעיניך. בסדר? אתה שואל, למה להאמין להושע הנביא? תשובה, אני מאמין כי משה אמר לי להאמין בו. ולמה אני צריך להאמין במשה? כי השם אמר לי להאמין במשה. נו, מה רע בזה? איפה החוליה החלשה?
יכולים עוד הרבה להיות במועדון הזה והם לא נמצאים משום מה, או שעבדו בנבחי?
אבל אני לא מחויב אליהם. כלומר, מי שיכול להיות במועדון הזה של הנביאים, אבל הוא לא עונה על הכללים, אין לי מה לעשות איתו. מה הבעיה?
האם בגלל זה...
יש חמישה כללים, מובאים בהלכות יסודי התורה, מה?
יכול להיות שהנבואה נפסקה כי היה צריך שהנבואה תגיע מתוך הלוגיקה היום, כלומר הנבואה תחזור עם היקשים לוגיים, זאת אומרת לא רק חייבתיים, ואז הנביא יהיה יותר אמין בפני הזאת, לא כמו לפני 2,000 שנה או 2,500 שנה.
אני רוצה לחזור על שאלתך. לא כולם שמעו. האם יכול להיות שהפסקת הנבואה הייתה כדי לפנות מקום ללוגיקה, כדי שהנבואה תיבחן בכלים לוגיים ותהיה יותר אמינה מאשר לפני 2500 שנה? לא.
אז בשימת את הלוגיקה,
אז זה מסיבות אחרות. אבל האם בגלל זה פסקה הנבואה והיפנה המקום של הלוגיקה? זה לא מה שאמרת, זה דברים אחרים. עכשיו אני רוצה לחזור לדברים של חיים. כן, אני עוד לא הבנתי איפה החוליה החלשה.
שלי להסביר את זה, נקודת בזמן הזאת.
טוב.
אני רוצה להסביר, אבל הנבואה התקיימה ומתקיימת, ורואים שכל מה שאמרו הנביאים לפני 2,300 שנה, זה מתקיים היום.
לא, לא, יש דבר שהם לא ידעו, הם לא ידעו על המהפכה השיפוטית.
כל מה שכתוב, זה בדיוק.
כן. אתה שואל שאלה יפה מאוד. האם בני ישראל לא האמינו לנביאים בגלל שהם לא עשו את דברי הנביאים, בגלל שהם לא האמינו לנביאים, או בגלל שהיה קשה להם? תשובה, כי היה קשה להם. רואים את זה. כשהנביאים פונים אל העם, הם לא אומרים, באתי לספר לכם שיש אלוהים ושהוא מדבר. אולי הם לא אומרים את זה. הם אומרים, אתם לא בסדר שעזבתם אותו. מה הם אומרים? שמע, אצל הבעל יותר קל. זה העניין. כן, בואו נמשיך בדברים. אז זאת אומרת ש... עכשיו, מה?
למה שאלה גויים? אם
הגויים
לא חוו את הנבואה של
הר סיני, יפה. לכן אומר רבי יהודה הלוי בספר כוזרי, שם בפיו של מלך כוזר, לפי זה אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. נכון? זה מה שמקשה מלך כוזר, נכון? מה עונה לו החבר? אמנם כן. נכון?
מה עם
שבע מצוות בני נוח? יפה, אז למה בכלל יש שבע מצוות בני נוח? לכן לא במקרה רבי יהודה לוי סובר ששבע מצוות בני נוח הם לא דבר שנצטווה בתורה אלא במוסר הטבעי.
מה עם דבר הרמב״ם?
רבי יהודה לוי לא הכיר את הרמב״ם.
אבל מה היחס של הרב או דברי הרב?
מה? הרמב״ם אומר שהאומות, יש כמה דברים ברמב״ם. הרמב״ם סובר שהאומות, קודם כל, הנבואה נוגעת גם להן. שהרי מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. זה הראשון. דבר נוסף, לפי הרמב״ם, האמונה במציאות השם היא חיוב של השכל. בסדר? דבר שלישי, הרמב״ם אומר, הם החליטו להאמין לנו, בה יש להם.
אין קושייה על שיטת רבי יהודה לוי מזה שישעיהו, ירמיהו, יחזקאל יכולים לגוי, יש להם נבואות לגוי.
נכון.
למה שהם יאמינו להם?
אין שום חובה שהם יאמינו.
לא, אני אומר, עצם זה שירמיהו פונה אליהם,
נכון. והשאלה אם הגויים יאמינו לירמיהו או לא, באמת איננה ברורה. כלומר, למה הגויים החליטו בזמן מן הזמנים להאמין לנו? אתה יודע למה? כי הם הרגישו שזה נכון.
הקדוש ברוך הוא שומח את יונה.
נכון, ומה קורה? מה משכנע את אנשי נינווה? לא יודע, הם האמינו. פשוט.
היום הגויים מאמינים בתנך והיהודים לא מאמינים בתנך.
נכון, יפה מאוד. זאת אומרת, כתוב גויים קרובי תשובה הם. מסביר המהר"ל, היהודים יש להם שכל, עם קשה עורף, אתה לא תמכור לו לוקש, הוא לא יקנה שום דבר אלא אם כן תוכיח. לעומת זה הגויים מאמינים מה שאומרים להם. זה קשה לך להבין כי אתה לא גוי, אבל הגויים אצלם, עד רבה, בא מישהו, עושה כל מיני תנועות ידיים, מדבר בסגנון המורוק, מה שנקרא ירטיזם, עושה כל מיני תקסים כאלה, ואומרים וואלה אתה צודק. כן? מה אתה אומר? הם הותרו, כן, אבל הם לא אמיתיים.
אבל
לא, כן, אז הרמב״ם אומר שמותר לומר להמון שיש אלוהים, בגלל שאם אתה לא תגיד לו את זה הוא יחשוב שאין. מה?
מה זה להמון? זה במשנה תורה.
כן, משנה תורה זה להמון. זה כמו שאומרים באוניברסיטה, לא. באוניברסיטה הם אומרים שהרמב״ם משקר. פה הרמב״ם לא משקר, הוא אומר במפורש, שם את הקלפים על השולחן. הוא מספר לך, במורה דיווחים, למה הוא כתב את זה? מה?
אה?
לא, באוניברסיטה הם אומרים ככה. הרמב״ם אומר במשנה תורה דבר אחד, אומר במורה דיווחים דבר אחר, והוא מסתיר את הסתירה. זה לא נכון. כשיש סתירה, הרמב״ם אומר את זה במפורש. והנה, הוא אומר את זה. בסדר?
לא,
הוא לא מה שיקרתי. הוא אומר, דיברתי בסגנון שהאמון יכול לקלוט. זה הכוונה. בסדר? מה? שאלה בצ'אט, מה היא?
ההבדל בין עבודה זרה לאמונת היהדות הקלאסית הינה ביחס המוסרי בלבד, הרי בשניהם ישנו יש המתקיים בגבולות התודעה האנושית הנבראית.
זה שאלה, זאת אמירה, לא הבנתי.
שואל, האם ההבדל
בין היהדות לעבודה זרה, זה... אפשר לומר, כלומר, עבודה זרה, זה דבר שהוא לגויים, טבע המציאות. כלומר, הם קולטים שיש הרבה כוחות בעולם, והכוחות האלה מעוררים אותם לרגש דתי. ולכן זה נורמלי שהם יעבדו ככה. אומר רבנו בחייא בר אשר בפירושו לתורה, שהנביאים שנשלחו אל הגויים מעולם לא נשלחו כדי להוכיח אותם על עבודה זרה. כן, כלומר יש סובלנות לזה. הנביאים שלנו אמרו, זה לא, יש גזל אצלכם, יש רצח, יש ניאוף, יש חוסר נאמנות. זה מה שהנביאים שלנו אומרים להם. אבל להגיד להם, אתם עובדים עבודה זרה? זה לא מעניין אותם. לא, אצל עם ישראל, אתה רואה שהנביאים השכם והערב אומרים, תפסיקו לעבוד עבודה זרה.
אבל לא עבדו עבודה זרה ישראל, אלא להכיר להם את הרעיון. גם שם, כאילו, הבעיה זה לא...
כן, אבל כיוון שעם ישראל הוא עם השם, הוא היה צריך גם להבין שהוא צריך לקבל, לעבוד את השם בלבד. זה הטענה. לעומת זה, זה שהגויים עובדים לאלוהיהם, אנחנו מבינים את זה. יש לנו סובלנות לדבר. רק כשהם תחת שלטוננו, אומרים, אסור לכם לעבוד עבודה זרה. אבל סתם ככה, לא אכפת לנו, שימשיכו. כן, בבקשה. כן, אז כשהעולם מתעלה, וזה בזכות מדינת ישראל בין היתר, אז הגיע הזמן גם ללמד את הגויים שלא לעבוד עבודה זרה. זה מה שאנחנו עושים בארגון ברית עולם, שפונה לאומות כדי שהם לא יעבדו עבודה זרה.
לא, אני התכוונתי מבחינת של יחס לנבואה.
לא הבנתי מה אתה אומר.
יותר לשאלה הקודמת
של... האם יהיו נביאים לצל אומות העולם?
לא, לא אם יהיו נביאים, אלא מה היחס שלהם ל... לא, בתור סתם נראה לי יפה, אלא בתור מי שעולה למדרגת עם השם, יש בעצם מצפה יותר גבוהה. ועדיין הם לא אלה שחברו את הנבואה.
אז אולי תהיה נבואה גם אצלם? כן. כשהם יגיעו למדרגת ספיידרמן, כידוע. כן, מה אתה אומר?
יש הבדל בנגישה של חובת הרבבות.
בוודאי. כן. הרמב״ם, כלומר, אתה שואל האם יש הבדל בין גישת חובות הלבבות לבין גישת הרמב״ם לגבי מציאות השם. פשוט מאוד. הרמב״ם אומר, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים בארץ ומה שביניהם הם לא נמצאו אלא מהמיטת המצאו וכו' וכו' וכו'. וידיעת דבר זה, מצוות עשה שנאמר אנוכי השם אלוהיך. זאת אומרת, בסופו של דבר זה חוזר אל ההתגלות.
את המקור הוא ההתגלות?
הוא מתאחד עם זה. כן, בסדר? מה שנתקן צל, החובות הלבבות, שהוא סובר, שהשכל מחייב שיש אלוהים.
אז אפשר לומר שהרמב"ם מושיטת אמצע בין רבי יהודה הלוי
לחובת הלבבות? יפה, בדיוק. כן. אז הוא אומר, ועל כל שאנו אומרים עליו יתעלה, ועל כל שזולתו מצוי קים ושיתוף בהחלט, וכן לא הונחו בסתם הידיעה והיכולת והרצון והחיים עליו יתעלה, ועל כל בעל ידיעה ויכולת ורצון וחיים, קים בשיתוף בהחלט. אשר אין שום דמיון ענייני ביניהם כלל. ואל יעלה על דעתך שהם נאמרים בסיפוק. כי השמות הנאמרים בסיפוק הם השמות הנאמרים על שני דברים שיש ביניהם דמיון בעניין מסוים. ואותו העניין בהם מקרה. ואיננו המעמיד עצמות כל אחד מהם, ודברים הללו המיוחסים לא יתעלה, אין הם מקרים אצל אף אחד מבעלי העיון. כלומר, מה היית אומר שיש משהו שהוא מקרה בו? בסדר, אבל אי אפשר להגיד את זה. והתארים הללו אשר לנו, כולם מקרים לפי השקפת המותק על המין. ומי איתן איפה וידעתי מאין בא הדימוי, כדי שתכללם הגדרה אחת, שאז יהיו נאמרים מתוך יקפדה כפי שחושבים. הנה זו הוכחה חותכת, כי התארים הללו המיוחסים לא אין בין עניינם ועניין אלה הידועים אצלנו שיתוף כלל. לא בשום אופן, ואין השיתוף כי אם בשם, ולא יותר. וכיוון שהדבר כן, אין ראוי להיות בדעה שהם עניינים נוספים על העצמות, כן, התארים הללו שהם נוספים על עצמותנו, בגלל שיש ביניהם שיתוף בשם, ועניין זה נעלה מאוד אצל היודעים, זוכרו ודעהו כראוי לו, כדי שיהיה מעוטד למה שברצוני להבינך אותו. עד עכשיו, כן, הרמב״ם ניקה לנו את השטח. מכאן ואילך, הוא ייכנס לעומק. שלום.